אוקיי. אז אנחנו פסקה דלת. עדיין ממשיכים עם פסקה דלת. תודה רבה. שהצריכה אותנו קצת להתעכב על המושגים. בואו נתחבר למקום שבו עצרנו. אנחנו נמצאים מוסר אביך, מידות הראייה, פסקה דלת, מידת האהבה. שלהבת אש הקודש, של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת היא, מחממת את הרוח, מאירה את החיים, ועינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. מה אכזרי הוא האדם על עצמו, כשהוא משתקע במחשקי החיים, זונח את עולמו הפנימי, ומתמסר לרבדים החיצוניים של החיים, תאוות, יצרים, כוחות פרטיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, משתאבד לעולם הפרטים, לכוחות פרטיים, הולך בעקבותיהם, כן? נופל בשוויים, מתפתה לרצות אותם יותר מדי, ושוכח את החשבון הכללי כמובן. מה אכזרי? שהוא משתקע מרשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים. ואת חיי החיים, מאיפה הכל מתחיל, את הראשית, את עדן יסוד החיים, זה מה שמעדן את החיים, זה מה שנותן משמעות לכל הפרטים. כן? עדן יסוד החיים, ההרגשה הפנימית הזו, כפי שקראנו לה, אהבת השם בתוך הנשמה. את עדן יסוד החיים, את אותה נטייה הפנימית של אהבת השם, את זה הוא שוכח. ויותר משכיח מלבבו. משכיח מלבבו, הכוונה, לא נותן לזה להתגלות בצורה מודעת. זה נקרא משכיח מלבבו. הוא לא יכול להשכיח את זה מנשמתו. כי בנשמתו זה תמיד בוער, כך אמרנו. שכחה יכולה לחול רק, כן, ברבדים החיצוניים. הוא משכיח את זה מלבבו. אם אולי משכיח איזה מלבבו, אם זה היה מתלבש יפה בלב, זה כבר היה משפיע על כל החיים. כי זה ידוע שכל דבר שנמצא בתוך הלב הוא השליט. כן? כי הלב הוא ממש כמו מלך ששולט על כל האיברים. כן? אבל מכיוון שאהבת השם, הציור של אהבת השם לא נמצא בתוך הלב, אלא הוא גנוז רק בתוך הנשמה. ואת עולם הלב תופסות משאלות אחרות, אז ממילא הוא נופל שווי ביד הכוחות החיצוניים שלו. ופה מתחיל להיות מתואר מצב השווי. כן? משכיח מלבו, ובשביל כך אין לו חלק בו, בגלל אותה שכחה, על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני כל הצרות הרעות האלו, על כי אין אלוקי בקרבי, הכוונה בליבי, בקרבי זה בליבי. זאת אומרת, יש מצבים שהאדם נופל בכל רע כתוצאה מזה שאהבת השם לא מתלבשת בלבבו ולא מנהיגה את חייו, ואז הוא נופל ברעות רבות, סוף סוף הוא מודה, שבור, מרוסק איברים, פשוט מסתכל על עצמו במראה ואומר, לאן נפלתי? לאן הגעתי? עכשיו אני יודע שזה בגלל שאין אלוקי בקרבי, אין ציור אהבת השם בליבי, לכן הגעתי לאן שהגעתי, לכן יכולתי לסנוע, לכן יכולתי לקנא, לכן יכולתי לרדוף את חברי, לכן יכולתי לעשות דברים כאלה ואחרים. אי אפשר לצייר מציאות לא מוסרית כזו, אלא אם כן אהבת השם לא מתלבשת בתוך הלב, אל כי אין אלוקי בקרבי. בכל אופן, זה המצב המתואר גם פה, ובשביל כך אין לו חלק בו, הנה פה מתחיל התיאור של מצב השבי, הכוחות השולטים בו, והרי הוא הולך, שכוח. מה זה הולך שכוח? שכוח מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת אליו. עכשיו הוא משלם את המחיר, כן? עכשיו הוא משלם את המחיר הגדול על זה שהוא בעצם עכשיו הוא משלם את המחיר על זה שהוא עזב את חדר הורתו, על זה שהוא זנח את עולמו הפנימי. מי מחכה לו בחוץ? מי מחכה לו שם בחוץ? כל הכוחות החיצוניים האלו יצרים, תאוות, כן? אין לו אפשרות עכשיו להיחלץ מהם. הבור ריק, מים, אין בו, תרף מיד נחשים והקרבים יש בו, והרי הוא הולך שכוח, כן? סך הכל הוא מקבל עכשיו מכות שוט, כן? שוט הברזל של הדמיון, החומרני מכה בו, כן? רודף אחריו, תובע ממנו להשתאבד לו, תובע בחומרנות, כן? הוא הולך שכוח, מרגיש שאין לו שמחה. אולי יש לו תענוג לרגע אחד. כן? כמו שאומר הרב ברוד התשובה, נו, מה יועיל לו התענוג הזה? עם התוך, עם הפנימיות, היא איננה. מה יועיל לו? אנחנו כותב את זה, אפשר, אפשר ל... שלא לדייק בזה, מחילה. מה יועיל לו, מה יועיל? הנה, אוי כמה שוקה הייתה הנפש, בעוד מסע החטא, קדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. כך הוא כותב בפרק ג' בסוף הפסקה הראשונה. כן? כמה הייתה ירודה וסחופה, גם עם עושר וכבוד חיצוני, נפל לה לחבל, לחלקה. מה יועיל כל הון עם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל ויבש. זה המצב שמתואר כאן. אדם שחי בצילה של חומרנות, אדם שאוכל מלחמו של היצר ושותה מכוסו, הוא הולך שכוח מתגרת יד החומריות הגסה, המתגברת עליו. באין מפריע. אין מפריע. שום דבר לא עומד בדרכה של החומרנות הזו. אין את הכוח המנגד, הכוח המנגד ישן. הוא שכוח, כן? הוא שכח, כמו שכתבנו כאן, מה שהוא אמר כאן הרב, משכיח מלבבו. אין שום התנגדות, אין שום כוח שעומד בפני החומרנות המתגברת. מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו, באין אור ואין זוהר, אין מה שיעיר את אופק חייו. חשיכה, תשת חושך, ויהי לילה. ובמצב לילי, וילכו האנשים לילה, שחשך עליהם כלילה. מציאות מאוד לא פשוטה. אומנם דבר זה, למרות שמתואר כאן מצב מביך, מצב לא נעים, לא סימפטי, שמציג לנו בעצם את האפשרות של הבחירה החופשית, שאדם יכול לבחור ברע. אדם יכול לבחור ברע. אבל פה אנחנו חוזרים להכרעה הפנימית. למרות שכלפי חוץ אפשר לראות אדם שהולך שכוח, ולמרות שמתגברת עליו החומריות, כן? למרות זאת, יש לנו כלל. דבר זה, המצב הזה, כן? הוא נגד כל טבע הנפש. הטבע הוא חזק יותר. אתה יכול לזרוק דבר באוויר. אתה זורק דבר באוויר. אבל סוף סוף הוא ייפול למטה. יש את החוקים החזקים יותר, כן? שהם לא נותנים להפר אותם. גם אם לרגע אחד אתה מסוגל לזרוק דבר באוויר, אבל סוף סוף הוא חותר כלפי מטה. כן? סתם דוגמה. אותו דבר גם פה. אם יש לנו טבע של כוח הכבידה שהוא מושך כל דבר למטה, כמובן שאפשר להתחכם לכוח הכבידה, אפשר להתחכם לכוח הכבידה, אבל צריך להפעיל כוח גדול כדי שדבר יישאר באוויר. צריך להפעיל כוח עצום מאוד. כן? בכל אופן, פה זה ודאי וודאי הרבה יותר חזק, אף פי שכוח הבחירה מאפשר לנו קצת להתנתק. כוח הבחירה מאפשר לנו להתנתק מכוח הכבידה של הטוב. אף על פי, כמו שאמרנו, ששלהבת אש הקודש של אהבת השם בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, כוח הבחירה מאפשר לנו כביכול להשתחרר קצת מזה, ולשכוח את הדבר, להשכיח אותו מלבבנו. אבל בחשבון הכללי של הכלל, הרבה פעמים גם של היחיד, מתגלה החוק הפנימי החזק הזה בעוצמה גדולה, והוא מאלץ את האדם לעשות את חשבון חייו. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה. החוק הזה לא מתחיל בנפש הפרטית. החוק הזה לא מתחיל בהרגשה של הנפש הפרטית שהיא מחויבת, ורוצה, חפצה, לבחור בטוב. זה לא מתחיל בנפש הפרטית. זה מתחיל בכללות ההוויה. כן? רוח התשובה מרחפת היא בהוויה. כמו שהרב אומר בורות התשובה, פסקאות רבות, רוח התשובה, רוח אלוקי מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. כן? אז זה לא רק ביחיד, אז זה גם לא מתחיל ביחיד. זה מתחיל קודם כל בהוויה כולה. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. כן? אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש, במסתרים תבכי נפשי. אנחנו שומעים את המחאה העצומה בתוך הנפש פנימה, שבתוכנו ישנה צעקה גדולה, כן? שהולך מכל, מסוף העולם ועד סופו, למי שמאזין, ודאי, אבל נגד טבע הנפש, ונגד טבע הוויה כולה. אתה מסתבך פה עם חוקיות כל כך מקפת, חוקיות כל כך עצומה. לכן כתוב גם שהלץ כתוב לליצים שפטים נכונו. למה לליצים שפטים נכונו? כי הליצים מבקשים לבטל את האמת. כן? הליצים מבקשים לבטל את האמת. לכן שפטים נכונו. כי הם מתקוממים כנגד חוק ההוויה החזק ביותר, שזה רצון השם יתברך. והליצן, מכיוון שהוא פועל ישירות נגד האמת, כן, כמו שכתוב, כן, אל תוכח לץ פן ישנאך, משמע שהלץ הוא שונא את התוכחה. התוכחה זה דברי אמת. ממילא הלץ נוחם נגד האמת. כן? מעניין שרשי אומר בעקבות הפסוק במשלי, לץ תקה ופתי תערים, מי זה לץ? זה פרעו והמלאק. נכון. פרעו והמלאק, זה הליצנים. אפי שלא שמענו אף פעם בדיחה טובה, לא מפרעו ולא מהמלאק. כן? אבל הם התלוצצו על הטוב, הם התלוצצו על עם ישראל, מי השם אשר ישמע בקולו וכו', שלא לדבר על המלאק וכו', כן? ראשית גויים המלאק, ויזנה בך את הנכשלים בך. נו, ידוע. הליצנות שלהם היא במובן הזה שהם נלחמים כנגד הופעת האמת, נגד עם ישראל. לצתקם, ותיארים זה יתרו. בכל אופן, דבר זה נגד כל טבע, הנפש נגד הוויה כולה, כולהו. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ. כן? חסד עליון מוכרח להתפרץ, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. כן? והוא לא יפר את עצתו. רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם יתקו. ומה עצתו? חסד. לעשות טוב. לגלות את הטוב. הוא נתן לך בחירה, נכון. הוא עשה אותך שותף לגילוי הטוב. ובמסגרת החבירה החופשית הוא אפשר לך גם שלא לבחור בטובו. ולהתנהג ולחיות באופן כזה שלכאורה מכחיש פמליה של מעלה. מכחיש את עצתו, מאחר את הטובה. אבל אל תדמה שהבחירה הזו יכולה לשנות ערכים באופן מהותי. זה דמיון. כי באמת מצד האמת, רבות מחשבות בלביש, אותה מחשבות שבאות לו מצד הבחירה החופשית, שמצידה הוא מנסה לסכל עצתו של הקדוש ברוך הוא ולבחור לו דרך משלו בבחינת שתי רשויות. כן? נעשה מגדל שראשו בשמיים ונלחם בו כביכול, כן? למרות זאת, דע לך, רבות מחשבות בלביש, אותה מחשבות שבאות לך מצד הבחירה, דע לך, הצעת השם יתקום דרך המחשבות שלך. זאת אומרת, הוא משתמש בעצם באותה מחשבות שלך אם שימשו בטעות, בתור איזשהו ניסיון למרות במלכות. הוא לוקח את המחשבות שלך, ואותה מחשבות שחשבת שמובילות אותך בעצם להפרדת רשויות. ריבונו של עולם, תניח לנו, תעסוק לך בעולמות עליונים, תן לחיות את חיינו. אותה מחשבות שביקשת באמצעותם ליצור את הפרדת הרשויות האלו, הן משמשות להמליך אותה. השם יתברך. לפעמים צריך פרספקטיבה בשביל זה, כי אותה מחשבות הרשעותיות בשעתם נראות כאילו הם עושות פרי. כאילו, אפשר להתבלבל, אנשים תמהי לבב, אנשים שמבטם מבט חיצוני, ודאי ובדאי שיכולים להתבלבל. ולחשוב שהנה, הנה, כן, רשעים, מעשיהם הועילו, רשע ורע לו, וטוב לו, צדיק ורע לו, יש מקום לבלבול. אבל מודיע לנו הפסוק, רבות מחשבות בלביש. כל ריבוי היצות והתחבולות האלו, כן, להשיג את גבולו של הקדוש ברוך הוא, כולם משמשים בסופו של דבר, בחשבון הסופי. לפעמים צריך להמתין 10 שנים כדי לראות מה נהפך מן הרעה הזו. לפעמים זה מתברר בזמן קצר יותר, לפעמים צריך 50 שנה, לפעמים צריך שנות, כמה וכמה דורות, כדי לראות סוף סוף, כן, איך המעשים האלו תרמו, בסופו של דבר לגילוי רצון השם, כן, כפי שקילוסו עולה מן הצדיקים, כך הוא עולה מן הרשעים, בסופו של דבר. כן? אני ראשון, ואני אחרון, אני הוא. אין, אפס בלתו. זה מה שאומר כאן, הרב, אמנם דבר זה, נגד כל טבע הנפש, לא להתבלבל, ונגד טבע הוויה כולה. חסד עליון. מוכרח הוא להתפרץ. זה בגדר של הכרח, כפי שאמרנו, שהכרח הוא תמיד יותר גבוה. כן? תמיד תמיד יותר גבוה מן הבחירה. מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. אגב, שימו לב, פה הרב מבקש לומר לנו, שלא רק שסוף סוף זה יתפרץ, אלא פה זה בבחינה של כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יתפרץ. יפרוץ. משתמש בביטוי התפרץ, כן, כדי באמת למשוך את תשומת ליבנו לפסוק הזה. כאשר יענו אותו מכוח הבחירה החופשית, ככה החוק הפנימי הזה הוא מתנהג כמו קפיץ. קפיץ פלדה, שנדרך בעוצמה כבירה, וכל לחיצה שלוחצים אותו, כוחו הולך וגדל. עד שהוא מגיע למכפלות, מכפלות של עשרות ומאות, כן.
אז החסד העליון יופיע לאדם בלי בחירה שלו? כאילו, לא, לא, זה לא יהיה
בשנתו, אתה שבוכו יעשה לו את החסד הזה? לא. הכוונה היא שאותו חסד, זה שאלה מצוינת מה שאתה שואל. כן? אנחנו עשינו פה איזשהו... דילגנו מהר מדי לטוב הגלוי. אבל הכוונה היא שכל הקונסטרוקציה של הרשע, כל הקונסטרוקציה הזו של הרשע, כן? החסד העליון התפרץ. אבל איך הוא מתפרץ, החסד העליון? קודם כל הוא שובר את מה? קודם כל... הוא שובר את המבנים האלה עצמם, בטח. זאת אומרת, זה קודם כל מופיע בצורה של שבירה. כן? הוא שובר את הרשע. אגב, בחייו של אדם פרטי אפשר לראות. אם אדם בנה מערכות לא חיוביות, לא מוסריות, איך החסד הזה מתפרץ? החסד הזה מתפרץ בזה שהוא, לפעמים הוא מפיל אותו מיושרו. לפעמים זה יכול להיות מצב חלילה שאדם הוא חולה בגופו. והדבר הזה בעצמו גורם לו, לא עלינו, לחשוב מחשבות. לפעמים... החסד הזה גורם לו עצבות בתוך הנפש, לא מצליח ליהנות מממונו. יש לו את הממון, אבל לא מצליח ליהנות. זאת אומרת, הוא פשוט מבטל, הוא משביט את שמחתו. כן? הוא משביט את שמחתו של אותו רשע, של אותו טועה, של אותו עבריין. ממש משביט אותו. הוא רוצה ליהנות מהדבר שהוא עושה, ובמקום שתהיה לו ענה, הוא מרגיש עצב. הקדוש ברוך הוא לא מניח לו בעצם להיות שמח בחלקו בדבר הזה. וזה מעלה צריך לחשוב, רגע, מה קורה כאן? מי נלחם בי? מה זה? כוח אחר מעורב בי. מתחיל לשאול את עצמו. נסתכל ימין, נסתכל שמאל, משהו פה לא עולה. כן? בכל פעם הייתי ילד, אז הלכתי, כן? זה מה שרוצה פה להגיד פה, זה מה שספר את הסיפור מיד, כן? הוא אמר אותו, כדי שזה ברור אותם, זאת אומרת, לפעמים שאנחנו באמת הולכים בדרך מסוימת, כן? ולא הולך לנו, כן? בלעם. הוא רוצה לבוא לקלל את ישראל. אז הוא עולה לחמור. הוא מתחיל ללכת בדרך מסוימת. אבל, כן? עומדים בדרכו. הוא לא מבין מה קורה. מי מפריע לי? כן? מי מפריע לי פה? הוא חושב להשאים את האתון, אולי זו האתון, הוא מכה אותה, היא רובצת, כן? מכה אותה, לוחץ לו את הרגל, מתפתח איזה דיאלוג, אז כן, הסכנתי לעשות כה. לא, אני עמדתי לך בדרך. כלומר, החסימה של בלעם מאלץ אותו לבוא בדברים עם גורמים סביבתיים. לראות מי זה, זה גורם לדיאלוג. רגע, מה קורה? עד שבא המלאך, ומברר לו שמי שעמד בפניו זה לא פחות ולא יותר ריבונו של עולם, או מלאך של רחמים, שניסה לבטל את עצתו כדי שלא יתרד מן העולם. מלאך של רחמים היה, שביקש להציל אותו שלא יתרד מן העולם, כתוצאה מהקשנותו לקלל את ישראל. אבל שימו לב איך העצירה של בלעם גורמת לדיאלוג מאוד רחב. כן, אני לא אומר שבלעם נעשה מזה צדיק וכן הלאה, אבל יש פה איזושהי עצירה שהיא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, יש דברים בחיינו שבעצם מפריעים לנו לפעול את הפעולה שאותה אנחנו עושים. אז אני נזכר בסיפור, כן, הייתי נער צעיר מאוד, הייתי עובד בפינת החי של הקיבוץ, וחלבנו את הכבשים, את העיזים, את הכבשים. אז תמיד כשאני מסיים את החליבה, הם לוקחים את הקדים לרפת. יש את הרפת של הפרות, זו הרפת הגדולה. אנחנו מביאים את השני קדים קטנים, שמים אותם בתוך המיכל של הפרות. להרגיש שאנחנו תרומים תרומה כלשהי לקיבוץ. שם יש איזה מדדה 250 פרות, זה מיכל ענק, ואנחנו מביאים את שני קדים קטנים. אז היה תורי לקחת את הקדים האלו, סיימנו את החליבה בשעה טובה, ויצאתי עם הקדים לכיוון הרפת, ובדרכי עברתי שם ליד מגרש הכדורסל, מגרש כדורסל נטוש וישן. ברור, הרבה קוצים. אין, בא, זה המגרש, הם משחקים בו. שנים לפני כן, אולי גם מגרש נטוש. אבל עדיין עמודי החשמל היו עומדים בו. עמודי החשמל וגם תיבת החשמל. כן. ובתיבת החשמל באתי להסתכל, צעיר סקרן ככה, כל דבר שהיה נוצץ, היה מוצא חן בעיניי. היה נראה כמו איזה חפץ, בעל ערך, הייתי אוסף אותו ולוקח אותו. אז פתחתי תיבת החשמל וראיתי שם את הפקקים. יש את הפקקים, את הנתיחים. אז היו נתיחים מנרוסט מחרסין. זה היה נראה לי משהו בעל ערך. אמרתי, אני בא להוציא את הנתיח מחרסין, כן? לקחת אותו, לשים אותו בכיס, כן? יש לי חפץ יקר, זה נראה יפה. אני מוציא את הנתיח, פתאום אני מרגיש שמכת קראטה פה. ככה, מכת, כאילו, הייתי בהלם, לא הבנתי מה זה, לא ידעתי מה זה חשמל בכלל, לא... זה מסתכל, ימין, שמאל, נעשה לראות, אולי מישהו נתן לי מכה, לא יודע... אף אחד לא נמצא פה, מה קורה פה? אמרתי, נעשה שוב פעם, אני בא לקחת את הנתיר, טק, אני אקבל אותו מכה. התחלתי להיבהל, חשבתי שזה מה זה, זה אולי זה נס, אולי זה משהו.
הרב, בן כמה היית אז?
הייתי אז בן כיתה ד' אולי. אבל אם נמוד ממי, לא הבנו את הדברים, לא, באמת, לא יודע מה זה חשמל בכלל, לא יודע מה הוא עושה חשמל, לא הכר את התופעה הזו בכלל, מאוד מוזר, מאוד מוזר. ופתאום, זאת אומרת, נבהלתי פשוט, זאת אומרת, חדלתי, כן, ויחדלו, כן? איך כתוב? ויחדלו אנשי העיר לבנות את המגדל. זאת אומרת, משהו גרם להם להפסיק לבנות. אתה מקבל עוד מכה, אתה מקבל עוד מכה, אתה מבין שמעשה שאתה עושה הוא לא תקין, זאת אומרת, אתה פשוט בורח. אז במכה השנייה נפל לי הקד למטה. כן, יחזק, כן. נפל לי הקד, נפסק את הקד פה ביד שנייה, אז החשמל, משום מה הוא נתן לי פה על היד של הקד, או שהוא עבר ככה בצורה כזו, זה היה מוליך, הגוף המוליך. אז קיבלתי את המכה פה, אז הקד נפל לי, ואז ברחתי משם, זרקתי את שני הקדים, אז באתי לאבא שלי וסיפרתי אותם, אז הוא אומר לי, אידיוט, אתה יודע שחשמל זה מסוכן. זו דוגמה, כל מיני הסתברויות המתחים גבוהים, כן, יכול לגרום לאדם חלילה נזקים כאלו. ואז הוא פשוט שואל את עצמו, כן, מה בעצם לא בסדר במעשה? יש סיכוי שהוא ישנה את מעשה. טוב, מאותו יום התחלתי יותר זוהיר בענייני חשמל, כמה שהוא הכנסת אדם של מקומות שלא צריך, ואם עשיתי את זה, עשיתי את זה מברג מתאים, וכו'. אבל זה הרעיון. מה שאתה שואל לגבי החסד המתפרץ, החסד בתחילת התפרצותו הוא דווקא מופיע בצורה של דין. כן? והדין הזה הוא מפלס דרך על ידי שבירת, כן? המבנים הרשעותיים, כל אחד לפי המבנים שלו. אחרי שמסתלק המבנה הרשעותי והאדם נעשה יותר בעל ענווה, יותר בעל ענווה, אפשר כרגע כבר להזרים לו את הטוב בדרך ישר. זה מה שנקרא רחמים פשוטים ביקשנו ממך. וכי יש רחמים שאינם פשוטים? כן! דין זה גם רחמים. אבל זה רחמים שבדין. כן? זה רחמים שמתגלים בצורה של דין. זאת אומרת, בגלל שהמקבל לא מסוגל כרגע לקבל את הרחמים בצורה פשוטה, כן? לכן הוא מקבל אותם בצורה של דין. כן? כמו אדם חולה, לא עלינו. וצריך לכרות לו רגל. אז קודם כל, מידת הדין פועלת. לוקחים סכין מנתחים. רואים את זה? אחרי שפעל הדין, אז הוא יכול לחיות. אז החיים ממשיכים לזרום בו. הוא כבר לא נמצא תחת איום של מיטה, נכון? אבל קודם כל, מידת הדין פועלת. היא מרחיקה את העבר הפגוע, וזה נורא נורא כואב. כמובן יש הרדמה וכן הלאה, אבל יכול להיות שזה פעולה של דין. די פעולה של דין. באופן כללי אנחנו רואים שמידת החסד מופיעה בעולמנו באיזשהו איזון של דין ורחמים. יש פעמים שאנחנו מקבלים את הרחמים בצורה פשוטה, יש רחמים, יש רגעים שבאמת החסד מופיע בצורה פשוטה. כן, מתרחב את דעתנו, אנחנו זוכרים לחלקנו, אנחנו זוכרים להשגות, אנחנו זוכרים להרגיש הרגשות מוסריות טובות, לאהוב את הזולת, הרגשה של נדיבות לב וכו'. זה רגעים של חסד פשוט. יש מצבים שהחסד מתגלה דרך תיקונים לא פשוטים. דרך ניקור של השיגים, שזה דבר שהוא מטבעו לא דבר פשוט, לא דבר קל, לא דבר נעים, נקרא לזה כך. אבל הכל נכלל תחת המושג של חסד, תחת ההנהגה של חסד. חסד דיון מוכן, ייתכן שזה הסיבה גם שהוא קורא לזה להתפרץ, כן? כי פה זה מופיע בצורה של התפרצות ודין. יכול להתפרץ, אולי זה הביטוי להתפרץ, יכול להיות. כן, כן.
כל אדם
מדבר
פרטי,
בסופו של
דבר כן יגיע.
הוא כן יתפרץ ויש פי... לא, זה לא חייב. לא חייב. תראה, אדם פרטי, שוב, אנחנו איננו רואות, כן? אתה אומר, הוא מתכוון שגם האדם הפרטי יגיע לזה. גם האדם הפרטי חייב, מוכרח, שבסופו של דבר יחזור בתשובה. התשובה היא לא. התשובה היא לא. נכון שאנחנו, תראה, אנחנו מאוד מחשיבים, כן, ודאי שאנחנו מאוד 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 מחשיבים עירור תשובה. יכול להיות שאדם בסוף ימיו, למרות שירשיע כל ימיו, עשה תשובה לבסוף. הרי זה בעד תשובה. אין מעלתו כמו אדם שעשה תשובה בחייו, אבל גם זו תשובה. כן? לו יצויר, מת, כן? שאדם ירר בתשובה בסוף ימיו, כן? היו כמה רשעים גדולים כאלה שסוף ימיהם, כן? עשו איזה אקט, כן? שיחשיבו להם את זה כתשובה. כן, אז רשעים גדולים. כוונה, אנשים שלא, לא, 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 לא משתמש במילה רשע. סליחה שאני אשתמש בביטוי רשעים. בכל אופן, לכאורה, הם חיו את חייהם, לכאורה, לשיטתה, כחילונים, או, לא שמרו שבת, לא, לא, לא צמו יום כיפור, כן, אכלו, אכלו איזה זהו. ומאוד דגלו בזה, מאוד היו עקרוניים בזה. בסוף ימיהם, קלטו אצלם איזה שמץ, שמץ של תשובה. למשל, לגבי בן יהודה, שהרב קוק רמז לו שאולי הגיע הזמן לעשות תשובה. אז בן יהודה אמר, בן יהודה, זה מחדש הלשון. אז בן יהודה אמר, אולי. והרב קוק אמר שיש בזה בחינה של תשובה. אגב, הוא נפטר כיממה לאחר מכן. מאוד מעניין. כן? הוא נפטר יממה לאחר מכן. הרב קוק אמר שזה בחינה של תשובה. אולי זה בחינה של תשובה. מאוד מעניין. אז יש לו כל מיני דרגי תשובה. דן בן אמוץ למשל, כן? אגב, יהודי יקר. די יקר, עם מעלות משלו, חסרונות משלו, כמו כל אחד ואחד וחסרונותיו. אבל, כן, היהודי הזה בערוב ימיו, הוא היה חולה במחלה ממארת. הוא היה חולה במחלה ממארת, ובערוב ימיו, זאת אומרת, בסוף ימיו ממש, בימים האחרונים של המחלה, היו באים החברים שלו, היו באים החברים לבית שלו, והם מנגנים ומדברים, זאת אומרת, שמחים גרת, לא עצובים. וגם ביקש שבשבעה עצמה, גם כן ישמחו וישירו וינגנו וכו'. אבל בתוך הבאים, היה יהודי מאוד מעניין, שהכיר אדם בן אמוץ בתקופה שהוא היה מה שקרוי חילוני. כן, זה היה יצחק פוקס, מי ששומע את השירים שלו, יש לו כמה דיסקים יפים, כן, שירים מאוד מאוד יפים. יצחק פוקס הוא בעל תשובה. כן, מעל עבר מוזיקלי מאוד מאוד עשיר, שמת... כן, איש בוהמה, כן, כזה מוזיקאי, כזה פריק חביב, כן, שראה הרבה ושמע הרבה ונפגש עם הרבה דמויות בעולם המוזיקה, כן, והוא חזר בתשובה, כן, חזר בתשובה, והוא הגיע לאותו בית ביפו של בן אמוץ. הוא הגיע שם בגיטרה, שהחדר היה ענק, הוא ישב בסוף החדר, נגיד דן בן אמוץ פה, ויצחק פוקס ישב בסוף החדר, כן, והפרידו בינו לבין בן אמוץ, זה 100 אנשים, כן, שורות, 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 והוא שם בקצה מצטנע לו בצד עם הגיטרה ובלחש ככה, מנגן. אז אשתו של דן בן אמוץ, אשתו של דן בן אמוץ, שומעת פתאום איזה מין צלילים כאלה מקצה החדר, אז היא אומרת, שקט רגע. אז כולם שותקים, ואז רק הגיטרה של יצחק פוקס, כן, מנגנת. והאישה אומרת, מי אתה? יצחק פוקס, אתה יכול לבוא ולנגן, להתקרב ולנגן, הוא אוהב את השיר שלך. ואז שהוא ניגן לו לידו, הוא התחיל לבכות דן בן אמוץ. זה היה שיר קודש. וזו הייתה תשובה. זו הייתה תשובה. זאת אומרת, הוא ראה את היהודי עם הפאות האלו, כן? מי שראה את יצחק פוקס, איך הוא נראה, כן? כמו איזה כזה מיוחד, כן? היהודי עם הפאות האלו, שבעליל, בבירוס, זאת אומרת, הוא הכיר אותו גם, שידע מי הוא. כן, נגן שיר קודש, וכזו התרגשות, ועיניים עצומות, הוא התחיל לבכות דן בן אמוץ. וזו הייתה התשובה שלו. זאת אומרת, הוא בעצם אפשר לו להוציא מן הכוח לפועל את ההודעה הפנימית. תן תודה, ומות. תן תודה לאלוקי ישראל, ומות. הוא הוציא מן הכוח לפועל. יכול להיות שבגלל זה הוא גם הגיע לשם יצחק פוקס. יכול להיות שזו הייתה כוונתו מלכתחילה. מאוד יכול להיות. הוא הכיר את טבעו של איש. הוא ידע גם שבתוכו יש נשמה גדולה, שלא הצליחה לבטא את עצמם אולי בצורה... אבל הוא ידע מול מי הוא עומד. הוא הוציא מן הכוח לפועל את תיאורי התשובה שלו, כדי כך שהוא פשוט הוריד דמעות, ממש הוריד לו דמעות, במשך כמה וכמה דקות. הייתה דממה, אני לא יודע, יכול להיות שגם אחרים יראו בתשובה, אני יודע בדיוק מה יש, אבל זה היה מעמד מאוד מיוחד. אז ודאי שכן, זאת אומרת, אבל מה אני רוצה להגיד? ודאי, כן, זה יכול להיות. אבל יכול להיות מצב שאנשים, אדם יוצא מן העולם ולא יראו תשובה. זאת אומרת, במישור של חיי היחיד, החסד העליון הזה לא תמיד, כן? הוא מתפרץ, הוא מתפרס. לא תמיד. לא תמיד הוא מצליח לקחת את ליבו של האדם. העקשנות יכולה להעביר אדם על דעתו, כן? כתוב שאפילו רשעים על פתחו של גהנום אינם חוזרים בתשובה. אז מה נגיד? אפילו על פתחו של גהנום אינם חוזרים בתשובה. פתחו של גהנום זה כבר עולם אחר לגמרי. אז מה נגיד בעולם הזה? אז ודאי וודאי שפה הם היו רשעים בהידור. אבל אפילו לפתחו של גיהנום, ששם כבר האמת ברורה, ושם כבר הכל, רואים את הכל שקוף, מה תגיד שם? אז רואים שיחידים זה לא כל כך פשוט. אחרי זה מה שאמרנו פעם שעברה, אם אני טועה, אולי פעמים אחרות, שהרב קוק לא מדבר כאן, כן, על איזשהו הבטחה ליחיד. הרב מדבר פה על עיקרון, על מגמה, נקרא לזה ככה. כדרכו של הרב קוק באופן כללי, שהוא מדבר על אידאות, הוא מדבר על כיוונים, הוא מדבר על הרצוי, הוא מדבר על מגמות, כן? בתוך המגמה הזו אנחנו יכולים להשתלב לפי מידת התשובה שנעשה, כן? המגמה הזו יכולה שלא לפסוח עלינו, אם אנחנו נפתח את שעריה, את שערינו, בפניה. אבל אם לא נפתח את שעריה בפניה, את שערינו בפניה, לא נוכל כמובן לסכל את הצטו של הקדוש ברוך הוא, ביחס לכללות ההוויה. אבל יכול מאוד להיות, שצורת ההתנהגות שלנו, היא תרחיק מאיתנו את החסד הזה בצורתו הפשוטה. יותר גרוע מזה, שאפילו בצורתו המתפרצת, אנחנו לא נזכה. אני אומר נזכה, למרות שהכאב הוא גדול. מה שנקרא, רשע וטוב לו. שיהיה לו טוב כל חייו. שהקדוש ברוך הוא ישלם את שכרו בעולם הזה. כן? מבדין לו יום ביש, מה שאומרת הגמרא. נותנים לו פה טוב כדי לעשות לו יום ביש שם. הוא יחיה את כל חייו בכיף. הוא ילקק דבש. שום בעל אותי לו. הוא יהיה בריא בגופו. חזק, איתן. כל בניו יהיו בריאים ונפלאים. יצליחו, לא יודע מה. כן? ורשע אחר נענג, בקושי יש לו את הלחם לאכול במשך היום. כן? זה הדבר יותר גרוע. שהחסד לא מופיע עליו במידת הדין. אבל הדין היותר גדול זה מה שיהיה שם. כל הבירורים הכואבים, הלא פשוטים, כן? שנשמתו תצטרך לעבור כדי להתברר, זה הדבר קשה. שם תופיע מידת הדין, באופן הפחות, כן? נעים. כן? כל האיסורים של העולם הזה, אם תקבץ את כולם, כך אומרים שכל האיסורים של העולם הזה, אם תקבץ את כולם, איסורי נפש, גוף ורוח, כן? כולם תקבץ אותם במקום אחד, זה רק אחד מ-60 איסורי גיהנום. עכשיו, אי אפשר להבין את הדבר הזה. אנחנו משתדלים שכל הבירורים שלנו יעשו כאן. אומרים שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כן? לעתיד לבוא, שאנחנו נהיה למעלה, כן? ויגידו לנו, נגיד אחרת. זאת אומרת, אם אדם היה יודע, כן? איזה טובה עושים לו איסורים פה, ומה זה מונע ממנו שם, אולי מבטר על שום איסורים. אדם שנמצא שם למעלה, פתאום הוא סס על כל איסורים שהיו לו. כל איסורים שהיו לו, זה איזשהו קופון, זה איזשהו שובר, שבאמצעותו בעצם נפטר מיסורים הרבה יותר חמורים, רוחניים, שדבר מאוד מאוד קשה. בין אם זה כף הקלע, כל מיני דברים, אנחנו לא מבינים הדברים האלו, אבל די לנו להבין קצת, די לנו קצת להרגיש את האיסורים הנפשיים שיש בעולם הזה, כדי לקבל איזשהו צילו של מושג. מה זה כף הקלע העליון? די לנו להיות בכף הקלע של העולם הזה ולהרגיש מה זה מצב של ספק. כל אחד מאיתנו שחווה מצב של ספק, שכאילו הוא נקלע בין שני אפשרויות, אולי ככה, אולי ככה, מה ללבוש, מה זה? אתם מכירים את המצב הנפשי הזה? זה כף הקלע במיני. זה מיני, וזה יכול לשגיע בן אדם, זה יכול לצאת אותו מדעתו. בעולם הזה נתכוון. האיסורים האלו, מה שנקרא מחץ, הספק. כן? הספקות שאנחנו מכירים בעולם הזה, כן? הם סוג, הם דוגמה של מעלה, של איסורים, כן? בעולם בה. כל מקום, אנחנו צריכים להשתדל באמת שהבירורים האלו, נמצא את הבירורים האלו בעודנו בחיים. כמובן שמי שזוכה, באמת לעשות תשובה. ואז מידת הדין כבר לא תבוא אליהם. אין שום צורך. איך אומר הרמח"ל במסילת ישרים? למה ליצן מקבל שפטים? כי כבר לא נותר דרך אחרת להסיר אותו מן הרע. אם הוא היה שומע ולומד ומקבל תוכחה, לא היה צריך ייסורים. כי עצם העובדה שאני מעמיד את עצמי למשפט בפני האמת, כן? עכשיו אני קורא דבר מסוים, ואני מקבל על עצמי את הדברים הכתובים, לא צריך מידת הדין. כבר קיבלתי, כבר שפטתי את עצמי. לא צריך גורם חיצוני שיבוא וישפוט אותי. כבר שפטתי את עצמי. כבר עמדתי למשפטה של האמת. ואין צורך שיבוא גורם חיצוני ויראה לי את השוט. לא, אני לא זקוק לשוט. אין לי שום צורך בשוט. אני הבנתי. יפה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכיות. יפה מרדות אחת בליבו של אדם. אם המרדות נגד הרע מופיעה אצלך פה בתוך הלב, מתוך הלב פנימה אתה מתעורר לאחוז בדרך הטוב. דבר על בני ישראל וישראל. כן? התורה מדברת אליך. ומתוך הדיבור של התורה אתה מתעורר לתשובה. אין צורך בדין. אין צורך. לא צריך תאונת דרכים. לא צריך שרף לך הבית. ולא יאבד לך הממון. לא צריך שום דבר. אתה כבר הבנת. אז נכון, הדברים יותר מורכבים אשר אני אומר. אבל זה לא מבטל את האמת הפשוטה שבדברינו. הדברים יותר מורכבים, אתם יכולים לנקשות על היקושיות עד מחר ותצדקו בזה, נו, ואדם שחוזר בתשובה, לא יודע את החשבונות, לא יודע. אבל בגלל היקושיות האלו אנחנו נמנע לעשות תשובה? ודאי שלא. כן? אבל אין ספק שזה ממעט את הדין, לפחות הופך אותו לדין הרפיה, לדין רפה, ולא דין קשה, לא יודע, לא יודע. כן? נגד טבע והיה כולה. חסד עליון מוכרח להתפרץ, מסגיר אותם. מה הוא חטא, אדוני, למנך העולם, שהכל ים נורא. מה אתה אומר? מה אתה אומר? בטח, ודאי, חלום, ודאי, זה שאלה. ודאי, ודאי. חלום זה דבר נפלא. חלום, כתוב שכל ימיו של דוד לא חלם חלום טוב אחד. וכל ימיו של אחיתופל לא חלום, לא חלם, חלום רע אחד. כן? דוד המלך שכל עניינו זה היה לחזור בתשובה ולהשתפר תמיד. אז בחלום היו מראים לו חזיונות שמרמזים לו על קלקולים שלו. אותם קלקולים שבמצב ההכרה והעירות הוא לא ישגיח בהם בגלל שטף החיים. אבל בחלום בשעה שהגוף ישן והוא לא מפריע עוד. אז בחלום הליל מראים לו, מכניסים אותו כמו איזה שבב אלקטרוני שנכנס לתוך הקיבה. אתם מכירים את זה? ראיתם פעם בווידאו? כן? יצא לי פעם לראות דבר כזה. שבב אלקטרוני שמכניסים לתוך הטריסריון. הוא מטייל בתוך הטריסריון, בתוך ה... בודק את הדברים, לראות אם הכל בסדר, אם שזה גידול, משהו כזה. כן. נכנס פנימה לתוך המחילות, בודק את הכל. בחלום מראים לו את זה. בחלום זה שבב אלקטרוני. כלומר, צוללים אותו למעמקים של התיקונים הרגשיים שלו, תיקוני המידות. ואז הוא חולם חלום, ונבעט. וואי, מה? אני עשיתי ככה? אוי ובוי, איזה מין חלום. מה, אני כל כך מרושע, אני כל כך נבל? אז הוא בודק את עצמו, מוצא שאכן כן. הוא לא שם לב לדבר הזה. חלום עליי לראו לו את זה. והחיתופל שכל ימיו זה רק היה הכחשה עצמית. כל ימיו זה רק לחשוב שהוא צדיק, והכל אצלו בסדר, וכולם אשמים, רק הוא לא. אז יראו לו בחלום את מה שהוא רצה לראות. זה מה שאתה רוצה לראות? בבקשה. תמשיך לראות שאתה צדיק, תמשיך לראות שאתה תופס את המלוכה, ותפסיק לראות, כן, תמשיך לראות שאתה יותר חכם מכולם, וכולם מכבדים אותך. תמשיך. אם זה מה שאתה רוצה. אין שום בעיה. וגם בחיים, אגב, לא רק בחלום. יש מצבים שאדם מפחד עד מוות, וזה נחשב במקום איתה. כתוב שאם אדם מעלים אותו על חבל התלייה ומורידים אותו, זה כאילו מת. כאילו מת. מה הסיפור כזה פעם? הסיפור, סיפר לי איזה חבר שאשתו, אני יודע, היה לה איזה מיחושים קשים, הייתה בטוחה שהיא חולה במחלה ממארת. הייתה בטוחה שהיא חולה במחלה ממארת. והתחילה לתפוס כזה פחד. היא לא הייתה יכולה להיות, להישאר רגע אחד בבית מרוב פחד. היא יצאה החוצה, זה היה תקופה חורפית. היה גשם. אז היא יצאה מהבית ועמדה, כן, בשכונה. חיכתה לבעלה שיבוא מבית המדרש. קודם כל היא צלצלה עליו כמובן והוציא אותו מבית המדרש. תרף מיד. תבוא מיד, אני מרגישה אין לי עוד הרבה לחיות. ואז הוא הגיע מאוד מבוהל לבחוץ כזה, מבית המדרש, והוא מוצא את אשתו בפתח השכונה. למה את לא בבית? יורד גשם, קר. אני לא יכול להיות רגע אחד בבית. אני מפחד להיות לבד בבית. מה קרה? אני הולכת למות. למה את הולכת למות? אני יודעת שיש לי את המחלה. איפה שדעת? איפה שדעת? שלחתי. הגיעו הבדיקות דם. מה כתוב בדיקות דם? תסתכל. היא מוצאה לו את הבדיקות דם, מראה לו את הרשימה של הערכים, ברזל, ואז היא מראה לו שהרופא עשה קו אדום מתחת ללימפוצייט, מתחת לערכים החיסוניים. קו אדום, נא ללכת לרופא באופן מיידי. עכשיו, זה התקשר אצלי עם הכאבים שיש לה. אז היא אמרה, הרופא אמר דבר כזה, ולי יש את הכאבים, זה ודאי סרטן. אז היא אמרה לו שזהו, נגמר הסיפור. עכשיו, הבעל האמין לה. עכשיו, הוא לא ניסה להניע אותה, כמי להגיד, שמי, אולי זה משהו אחר, אולי... בתום לב הוא האמין שאכן הדבר הוא כך. אם הרופא רשם דברים האלו, ואם הרגישה את הרגשות האלה תקופה ארוכה, וכבר היא בררה כמה סימפטומים שיש לה, ואמרו לה שזה דבר שהוא יכול גם להיות אופייני למחלה, המחלה הזו, והיא הייתה פתוחה, זה נגמר הסיפור. ואז, מה שקרה הוא, שהקופת חולים השכונתית, זה אמורה להיפתח, לא יודע, הרופאה, לא יודע, בארבע, משהו כזה. ארבע אחר הצהריים. והיו עוד שלוש שעות. אז הם עשו מסיבת סיום של החיים שלהם. הוא לקח אותה לאכול שווארמה. עכשיו, האישה הזו לא אוכלת אף פעם שווארמה, היא אפילו טבעונית. אבל היא רצה ליהנות פעם אחרונה בחיים. לא יומן כזה פער. לא יומן. שווארמה. זה שווארמה. אז הוא קנה לה פיתה עם שווארמה, היא לקחה איזה כמה נגיסות ולא יכלה לאכול עוד. ואז השעה הייתה כבר שלוש, ואז היא אמרה לו, בוא נלך לבית של הרופאה, בוא נלך לבית של האחות. אז הם הלכו לבית של האחות, האחות הולכת לקראתם, כן, מה העניין? אני מגיע עוד מעט לקופה. לא, אני לא יכול להחזיק מעמד. אני לא יכול להחזיק מעמד. אני חייב להראות לך עכשיו ומיין. ירדה על את הזה. כן, מה את אומרת? מה הבעיה שלך? הנה, תסתכלי פה מה הרופא כתב. אני מרגישה מאוד לא טוב. אני חוששת, אני בעצם בטוחה שיש לי את המחלה. והאחות מתחילה לצחוק. למה צוחקת? למה צוחקת? את יודעת כמה סיבות יכול להיות למה שאת מרגישה ולמה שהרופא כתב כאן. והתחיל למנות לה את הסיבות. יכול להיות שיש לך בעצם איזה אולקוס ויראלי. זה תופעות שמאוד מזכירות אולקוס ויראלי. יכול להיות ככה. זה לא חייב להיות המחלה? ממש ממש לא. שלחה אותה לצילום. ואז הכניסו לה את השבב וידאו הזה לתוך הקיבה. והרופא מסיים את הבדיקה ואומר לה, הכל נקי. יש לך וירוס, יש לך אולקוס ויראלי. תקחי 10 כדורי זוטון, תבלי אותם, נגמר סיפור. לא יודע את נפשה. כאילו היא מתה. כאילו היא מתה. ממש. אגב, בעלה סיפר שהוא כבר ראה את עצמו אלמן. זהו, נגמר. אין לו אישה. זאת אומרת, הם חוו חוויה מקורית לחלוטין של מיטה. לא יודע מה גיסו פה. כל כך נבהלה. כל כך, יש קצרים כאלו. אני אומר שנבהל, אתה נבהל משהו, כן. זה דבר שהוא מעין מיטה. זה מה שנקרא מקצת הנפש ככל הנפש.
וזה החסד
שבדין הרב? כן. זה דרכי הרחמים. ככה אומר המסילת ישרים, הוא מביא את זה. בסרט סנהדרין. יש שם כל מיני חשבונות של מקצת הנפש, כל מיני חשבונות של חסד, כן? שאדם בעצם נפטר ממיטה על ידי דימוי של מיטה.
או בחלום נגיד?
גם בחלום. כן, ודאי. אדם שמתעורר בבהלה וכולו מזיע, כן? שהוא נופל מן הצוק. כן? חלום. פעם אני זוכר שחלמתי חלום, שאני רחם, ידע כמה התכפר לי על החלום. וואי, וואי, וואי. כמה התכפר לי על החלום הזה. חלמתי חלום. שאנחנו הולכים עם הרב טאו, שליטה, אנחנו לומדים אותו ספר אורות, ככה בשדה. אנחנו עושים ספר, ככה תלמידים, קבוצי התלמידים, וזה, והוא מלמד ספר אורות ככה בשדה, בשומרון. וככה, הוא מלמד את, ככה, את תורת הרב קוק, תורת ארץ ישראל, ואנחנו הולכים בטבע, ואיזה עונג, ואני מביא את שתי הילדים שלי איתי. אנחנו נכנסים לאיזה כפר, ויש שם איזה עדר עיזים, ורואים, וכל מיני נשים שקוצרות חיטים, כל מיני... ואז אני שומע את הדברים של הרב טאו, ואני כולי. ואני לא שם לילדים שלי. פתאום אני מסתובב, אני לא רואה את הילדים. הם נעלמו. אני מסתכל מימין, משמאל, קדימה, אחורה, אין ילדים. אני שואל את הרועה הערבי, איפה הילדים שלי? וואלה, לא ראיתי, וואלה, לא ראיתי. ואני שואל את זה, איפה הילדים שלי? וואלה, לא ראיתי, לא ראיתי. ואני נתקף כזה פחד, תוררתי בשעה 2:30 בלילה, לא יכולתי להירדם יותר. אחרי זה שבועות הייתי בפחד כזה, נעלמו לי ילדים. מי יודע כמה התכפר לי באותו חלום שאני רחם. וואי וואי וואי. אז כל החלומות האלו זה לטובה. נכון שהטבת החלום אגב, הטבת החלום היא כדי שהמוות לא יהיה בפועל, אלא שישאר רק בחלום. זו הסיבה של הטבת החלום. כן? הטבת החלום היא כדי שבאמת האירוע יישאר רק בדמיון ולא יעבור למציאות. שהכפרה תהיה רק בפועל דמיוני ולא בפועל. מציאותי ממש. כן, מה זה להגיד? יעקב.
רציתי לשאול אם זה מחייב או הרגש יותר. כמו על האישה שלי, זו שמנת...
אם זה מחייב מה?
כל הדאגות שלה
ממש. זה טבעי, זה טבעי. זה טבעי. עצם עובדה שזה בא לה באופן כזה, עצם עובדה שזה גרם לה את החוויה הזו, סימן שמן השמיים כיוונו, כן? שיתחפר לה בזה...
אולי זה יכול
להיות מאיפה שהיא פשוט מזועדת מיליון. מה שהיא חוותה, כן? באופן שהיא חוותה, אנחנו רואים בעליל שיש פה איזשהו כפרה מאוד עמוקה, כן? ודאי, אפשר לבוא ולומר, מה היא חוששת, כמו שאמרה לה הרופאה, כן? יש הרבה סיבות שזה יכול לקרות, מה אתה דווקא חושב שזה, כן? בסדר, הכל טוב יפה, אבל החוויה שהיא חוותה, היא גם קיבלה את דעתה, אגב. קיבלה את דעתה ונרגעה, אבל עצם הודעה שהיה... הייתה שעה שבה היא חוותה את החוויה הקשה הזו, השעה הזו היא כולה כפרה. היא כולה מזבח כפרה. מספק. כן.
איך יודעים, לפעמים כאילו יש
מה, הרגשה כזו מן הסוג הזה, שאמרנו?
הוא ממש סובל, באופן כללי, אתה מרגיש לגבי משהו, יש לך איזו תחושה, זה ככה וככה. אז כאילו, אני רואה שזה לגמרי לא זה, ולפעמים אתה בדיוק קלטה עם זה בול.
צריך לראות שיש לזה באמת יסוד בחזל, כן? אני רואה בחלום, אני רואה ככה, אני רואה אחרת, צריך לראות שזה יסוד, זאת אומרת, לא להמציא דברים, זאת אומרת, אם יש לדבר באמת יסוד, כן? בין אם החלום הזה שאדם חולם, הוא מוזכר בחזל במפורש, כן? ממש בצורתו. או בין אם יש איזה יסוד אמוני כזה שאפשר להדביק אותו לתחושה שאני מרגיש. חייבים שיהיה איזשהו מקור בחזל, שיהיה איזה בית אב, כן? לא לבדות מליבנו. כן? לא לבדות מליבנו. שתדלת כמה שיותר להסמיך את זה למקור כלשהו. כמובן, לעשות שאלת חכם, לשאול, כן? כדי לברר לעצמנו מה הפשר, האירוע הפנימי הזה. לפי זה, לנסות להבין את ערכו, את טיבו, לפי זה. רק אני רוצה לסיים את הפסקה הזו היום באמת. יש לנו עוד ממש דקות ספורות. אמנם דבר זה, כמו שאמרנו, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע הוויה כולה הוא, חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ מסגירותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו. וקדושת החיים תסלול נתיבות, פירוש הדבר, אתם זוכרים את סלילת הנתיבה שהייתה בסוף השורה הראשונה, בתחילת שורה שנייה, מחממת את הרוח, זוכרים? ומאירה את החיים. אמרנו, המקור אם כן זה באהבת השם שבן שמה, משם היא מחממת את הרוח, ומשם היא מאירה את החיים. זה סלילת הנתיב. דיברנו על מצב של אכזריות, שזה סתימת הנתיב, נכון? סתימת הנתיב מתבטא בזה שרוחו של אדם וחייו היומיומיים הם הפוכים. הם הפוכים מהתוכן הפנימי של אהבת השם. זה נקרא סתימת הנתיב. אבל הנשמה לא תניח, והחסד האלוקי שמתלבש בנשמה, כן, הוא גורם לה להיות תקיפה וקנאית יותר, כאל קנה ונקם השם. והדחיפה הזו כלפי מטה חייבת לפתוח את צינורות הקבלה. גם את הרוח, היינו, רוח זה רצון, כן? ומי הרצון הזה נשפח אל המידות, מן המידות אל המעשים, כן? יצא ממסגרותיו החסד העליון, וקדושת החיים, פירוש הדבר, זה התוצאה המתקבלת מהמזיגה של הנשמה ברוח, וממזיגת הרוח במעשים, כן? כל המזיגה הזו שדיברנו עליה, שהיא יסוד העונג, כן? כמו שראינו בשורה שנייה, ועינוגיה אין להם סוף. כאשר הנשמה מתלבשת ברוח, והרוח מתבטאת במעשים, זה העונג. אם כן, העונג הזה יחזור. מוכרח להתפרץ מסגרותה, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן, לא הופיע בכל שלל צבעיו. זוכרים את החשבונות הרבים שדיברנו עליהם? שהכוחות מופיעים באופן פרטי ותלוש מן המקור? פה, כל הכוחות הפרטיים נצבעים בצבע היסודי של המקור. זה נקרא שלל צבעיו. לא עוד חשבונות רבים. לא עוד כוחות שהולכים בניגוד אחד לשני, וכל אחד סותר את חברו, וכל אחד אומר, הוא מתנסה לומר, אני אמלוך. אלא כל הכוחות כולם כצבעי הקשת. זה נקרא שלל צבעיו. בניגוד לחשבונות רבים. יש פה מושגים פשוט, כן? מושג והיפוכו. מושג והיפוכו. כן? לשיפת העדן להופיע בכל שלל צבעיו. ובכל רעם, הדר גבורותיו, כן? הגבורה הפנימית בעצם תתגלה בכל כוחה. עין לא ראתה, שימו לב את הפסוק שהוא חותם בו, המצב המתואר כאן, כן? קדושת החיים, תסלול נתיבות, בכל של הצבב, המצב המתואר כאן הוא מצב עתידני, הוא מצב עתידי, שאנחנו לא הגענו לב עדיין. זה מה שמוכיח שהרב מדבר פה על מצב עתידי, זה תחיית המתים, כן? לכן הוא מביא את הפסוק הזה. עין לא ראתה, את המצב הזה עין לא ראתה עדיין, אלוקים זולתך, רק אלוקים יודע את המצב הזה, יעשה, מי יזכה לזה? יעשה למחכה לו. מי זה המחכה לו? אדם שסך חייו. זה התאמצות מתמדת לגלות משהו מאוצר הנשמה ברוח. כל מחשבה טובה, כל רצון טוב, הוא חלק מתחיית המתים. אז נכון שהתוצאה הסופית המופלאה שמתוארת כאן, עין לא ראתה. אבל מי יזכה לזה? מי שמחכה לדבר הזה. והמחכה זה לא מי שמחכה בחיבוק ידיים, זה המשמעות של לחכות, כן? המשמעות של לחכות זה לא לחכות בחיבוק ידיים, זה לנצל כל הזדמנות. כן? זה נמצא, זה נקרא לחכות. לנצל כל הזדמנות. מה אתה מסוגל לגלות היום מתחיית המתים? איזה מחשבה טובה אתה מסוגל לחשוב היום? איזה מידה טובה אתה מסוגל לתקן היום? איזה מידה אתה מסוגל לתקן? איזה מעשה טוב אתה יכול לשפר? אם אתה שייך למהלך של סלילת הנתיבות, כן? לנשמה שתתגלה, הרי שאתה, אתה עשוי לזכות בתחיית המתים. לפי הרמב״ם, לא כולם זוכים בתחיית המתים. פה אנחנו מקבלים את התשובה, איך זוכים בתחיית המתים. לפי הרמב״ם, תסתכלו, פרק חלק, לא כולם זוכים בתחיית המתים. כדי לזכות לתחיית המתים, צריך להיות במהלך של מחכה לו. מה שנקרא ציפית לישועה. איך אומר רשי? ציפית לדברי הנביאים שהתקיימו בימיך? בימיך. ניצלת את ההזדמנויות שהיו לך כדי לקדם את הגאולה במשהו? נתת עץ אחד, חרשת תלם, תיקנת מידה. עשית את הדברים האלו? אתה זכאי לתחיית המתים. לא צריך להיות צדיק יסוד עולם כדי לזכות לתחיית המתים. צריכים להיות בבחינת המחכה לו. טוב, אנחנו נצור כאן.